נכנסים לספר שמות. וזו הזדמנות לדבר על שמות. אחד יזכר בשם שלו. אני קורא מתוך שיחות הר"ן מ"ג. אומר רבי נחמן, על ידי גמרא שחורה והצפות אינם יודעים את משמו. ואמר בדרך צחות שהמת, כששואלים אותו שיאמר שמו, הוא שוכח את שמו כמובן. וזה מחמת שהמת הוא בעצמות אומרה שחורה מאוד, וכן אינו יודע משמו. מה זה העניין הזה לדעת מהשם שלך? גם הביטוי הזה שהמת ששואלים אותו שיאמר שמו, הוא שוכח את שמו. זה שם המת, צריך לדעת את השם שלו. אחד הביורים לכך ששם, המילה שם היא מלשון שליחות ומלשון ייעוד. יש לי אבי חפץ ואני שואל לשם מה נועד הדבר. אז אם אני אחליף את המילה לשם או את הביטוי לשם, אז מה אני אומר? לאיזו מטרה? לאיזו מטרה נועד הדבר הזה? ועוד אפשרות ששם זה גם מלשון שליחות. לפעמים אני בא אליך, יכול לבוא אליך ולומר, יש לי שליחות, יש לי משימה בשמו של ראש העיר, בשמו של מנהל המקום. את המילה בשמו מחליף באיזו מילה? בשליחותו. אנחנו רואים שהמילה של מלשון הקודש היא מסמלת גם ייעוד וגם שליחות. וכשבן אדם מת שואלים אותו מה שמך? במילים אחרות, למות זה לסיים את התפקיד שלנו. ושואלים בן אדם מה היה התפקיד שלך? מה הייתה המשימה שלך? אז יש כאלו ששוכחים את שמם במובן הזה שהם לא היו בתפקידם, הם לא היו בשליחותם, וממילא הם לא ידעו לענות על זה. זה יש עצה מהקדמונים, הוא מכיר את זה בשם השל"ה הקדוש, בעל מחבר הספר שתי הלכות הברית שחי לפני כ-400 שנה ויותר, שהוא אמר שטוב שבן אדם יכיר את הפסוק של האות הראשונה והאות האחרונה של שמו, וזה סגולה לזכור את שמו. עכשיו אנחנו מבינים מה המשמעות של לזכור את שמו. לזכור את שמו זה אומר לזכור את התפקיד, לזכור את הייעוד. זה מאוד מתאים בספר שמות, ששם נאמר אלה שמות בני ישראל, וכל החומש נקרא שמות. איך הוא נקרא באנגלית? חומש שמות?
אקסודוס.
אקסודוס. כבר להתחלה יש לך 3 נקודות. אבל בעברית זה שמות, זה הדבר הכי גבוה. הבוקר קראתי שיחה של רבי מלובביץ' בעניין השמות. אני לא אלמד אותה לעומק, רק אקרא כמה ציטוטים שסימנתי על המשמעות של הביטוי שם. אומר שעל ידי השמות נמשך להם השפע מלמעלה, כוונה אל עם ישראל. וכידוע, זה ציטוטים שלא צריך לזכור או לנסות להבין מה היה לפני ומה היה אחרי. וכידוע, ששם האדם קשור עם עצם החיות שלמעלה מכוחות הגלויים. את השם מחבר אותו לרובד, למימד פנימי יותר ונסתר. וכדמוכח מזה, שעל ידי זה שקוראים את האדם בשמו, מעוררים אותו מהתעלפותו, שהיא סילוק החיות הגלות. רואים את זה לפעמים שבאדם ישן משנה עמוקה, אפשר להשמיע לידו מוזיקה טרנס, הוא לא יתעורר. מזיזים חפצים, או כל מיני רעשים של שיחות אולי יותר, קראו לו בשמו, הוא יתעורר. אומר הרבי שקוראים לבן אדם בשמו, אומר כי הקריאה בשם מעוררת את עצם החיות. ולכן נקרא האדם באותו שם במשך כל ימי חייו, למרות השינוי, הגידול וההתפתחות שנעשים בכוחותיו הגלויים במשך כל שנותיו. יש אנשים שמחליפים שם, אבל רוב האנשים לא מחליפים את השם. אותו שם גדל איתו ומתפתח יחד איתו. אחרי זה הוא ממשיך, אחרי שאני מדלג קצת, הוא קורא שוב, מדבר שוב על עניין השם, שהחיבה שמבטאים ההורים לבנה, על ידי הקריאה בשמו, ובפרט על ידי הסלסול בשם והוספת כינוי. אני פה יש כינוי בשמו. יש לך כינוי? מה הכינוי?
גם.
על הביטוי שאומר שהחיבה שמבטאים ההורים לבנם על ידי הקריאה בשמו היא בעומק יותר מאשר החיבה שמתבטאת על ידי נתינת מתנה או על ידי דיבור דיבורי אהבה ואפילו על ידי חיבוק ונישוק. זאת אומרת שלקרוא בשם תמיד זה אפילו אינטימיות יותר גדולה מאשר המגע. ורואים את זה שאז זה שלום שיש סכסוך עם מישהו או הפך האהבה למישהו, לפעמים גם לא רוצים להזכיר את השם שלו. רק הזכרת השם שלו היא מעוררת מציאות או תדר או אנרגיה לא רצויה. ולפעמים שיש אהבה, עצם הזכרת השם מעוררת תדר נעים, מעוררת תדר טוב, גם אצל הקורא וגם אצל הנקרא. ואנחנו מכירים את זה מחוכמת החיים הטבעית, על הפלא שפה ככה אומר הרבי את המילים המפורשות הללו, שהחיבה שמבטאים ההורים לבנם על ידי הקריאה בשמו, או בפרט על ידי הסלסול בשם והוספת כינוי, היא בעומק יותר מאשר החיבה שמתבטאת על ידי נתינת מתנה, או על ידי דיבור, דברי אהבה, ואפילו על ידי חיבוק ונשימה. והוא מלמד. והנה נתינת מתנה ודיבור דברי אהבה, הרי זה תלוי בגיל ובהבנת הילד. כי כאשר נותנים לילד גדול מתנה שמתאימה לילד קטן, הנה לא זו בלבד שאין זה מבטא עניין של חיבה, אלא זה מבטא הפך עניין של חיבה. וכן גם מהצד השני, שנותנים לילד קטן מתנה שמתאימה לילד גדול, זה גם לא מבטא עניין של חיבה. וכן בנוגע לדברי אהבה, שדווקא כאשר הם לפי ערך והבנה של הבן. ואחרי זה הוא מוסיף, ואפילו האהבה והחיבה שמתבטאת על ידי חיבוק ונישוק, ששייכים אין לקטן ואין לגדול, הרי חיבוק ונישוק שייכים דווקא בשעה שהאהוב נמצא בסמיכות ובקירוב מקום לאוהב. מה שאין כן, בנוגע לאהבה שמתבטאת על ידי הזכרת השם, הרי רואים במוחש שאין בה מדידות והגבלות. והיינו שאין נפקמינה אם האהוב נמצא בקירוב מקום או בריחוק מקום. על פי זה המשיך הרבי שזה שאנחנו נקראים בשם עם ישראל, זה בעצם האהבה הגדולה ביותר של הקדוש ברוך הוא אלינו. וכמשל הקריאה בשם האדם שעל ידי זה מעוררים אותו מהתעלפותו, זה מה שאמרנו קודם בדוגמה הזה, שיכול להיות רעש גדול מאוד לבן אדם יהיה בכמיני לפון או שינה עמוקה והוא לא יתעורר, ושיקראו לו בשמו הוא יתעורר. וכידוע גם בנוגע להתגלות הבעל שם טוב, שאז היו כללות בני ישראל במעמד ובמצב של התעלפות, ולדעת הבעל שם טוב ששמו, השמו הפרטי של הבעל שם טוב, ישראל הייתה בבחינת קריאת שם ישראל כדי לעורר את ישראל מהתעלפותם. זאת אומרת, הופעת נשמת הבעל שם טוב בעולם זה הייתה כמו לחישה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל שנמצא בעילפון ויתורה. ויש פה גם הזמנה, כל אחד לנסות להקשיב לשם שלו. זה לא אומר כשאני אומר את השם שלי ומיד אני מזהה איזה ייעוד ושליחות. אבל דרך האותיות של א' ב' העברי, שמהם מורכב השם שלנו, זה צינורות שפע, לממש את הברכה ואת הגילוי ואת הטוב שנועדנו להביא בעולם. וגם להכיר את הפסוק עם האות הראשונה והאחרונה של השם, זה סגולה להיזכר בשם במובן לאחר הפטירה, במובן של מימוש הייעוד והשליחות. רק לצורכי סקר, מי מהיושבים פה מכיר את הפסוק האישי שלו, עם האות הראשונה והאחרונה של שמו? עכשיו, באותו עניין, השיחה הזו שהתחלתי לקרוא ממנה, שיחות הר"ן אות מ"ג, השיחה שרבי נחמן עוסק בעניין הזה, כמו שהוא מתעסק בהרבה מקומות, על ידי המצב להיות שמח, והוא אומר שאם בן אדם לא שמח, הוא יכול למות ולשכוח את השם שלו. איזה ממשיך? גם על ידי השמחה יכולים להחיות אדם אחר. איך אפשר להחיות אדם אחר? כי יש בני אדם שיש להם איסורים גדולים ונוראים רחמנא ליצלן. ואי אפשר להם לספר מה שבלבם. והם היו רוצים לספר, אך אין להם בפני מי לספר ולהשיח עמו את כל אשר עם לבבם. רבי נחמן, יש אנשים שיש להם איסורים גדולים, זה יכול להיות במימד הפיזי, זה יכול להיות במימד הנפשי. ואחד הדברים שהכי מקלים על האדם, שיש לו בפני מי לספר את זה, ועליהם נאמר, ואי אפשר להם לספר מה שבליבם. ומוסיף רבי נחמן אומר, וזה לא הסגירות שלהם, והם היו רוצים לספר. אך אלה לפני מי לספר ולהשיח עמו את כל אשר לבבם. והם הולכים מלאים איסורים ודאגות. בכל זאת אומרת שהאיסורים ודאגות אפשר לפרוק אותם, אפשר חלילה להמשיך לסחוב אותם ללא תוחלת. וכשבא אדם עם פנים שוחקות, יכול להחיות אותם ממש. ולכאורה, הוא לא אומר פה שהבן אדם הזה מקשיב להם. הוא אומר, יש אנשים מלאים איסורים ודקות מחפשים לפני מי לפרוק את ליבם. וכשבא אדם עם פנים שוחקות, יכול להחיות אותם, ואני מעלה פה שאלה, הוא לא אמר כשבא אדם ומקשיב להם. הוא אומר, בא אדם רק עם פנים שוחקות, הוא יכול להחיות אותם ממש. אז מה העניין פה? כשבן אדם עם פנים שוחקות, הוא מעביר מסר שיש לו מרחב פנימי. המשמעות של שמחה זה מרחב, המשמעות של עצבות, זה מיצר, מיצר פנימי. ולפעמים אנחנו רוצים להשיח את הדברים שאיתם אנחנו מתמודדים. אלא שהעומד מולנו יש לו פנים זועפות, הוא פנים של דאגה, הוא פנים של תרדה. ולפנים האלו אין לנו חשק להשיח את הלב. אז בעצם רומז רבי נחמן שאפילו במימד הטיפולי היסוד הראשוני זה להיות עם פנים שוחקות. אומרת שבא אדם עם פנים שוחקות יכול להחיות אותה ממש. את אותו אחד שהוא עם מלא איסורים ודאגות. יכול להיות שגם תתפתח שיחה ביניהם. ולכאורה יהיה שיחה ביניהם, כי הוא דיבר שהם רוצים אותם אנשים לספר ולהשיח עמו הוא ממש משתמש פה בביטוי הזה, והם היו רוצים לספר, אך אין להם לפני מי לספר, ולהשיח עמו את כל אשר עם לבבם. ובעצם הוא אומר, כשבן אדם הוא בשמחה, שמתבטל בפנים שוחקות, ואחד היסודות הראשוניים לבניית מרחב, שבו הזולת ירגיש בטוח לשתף את אשר בליבו. אחרי זה הוא מוסיף. ולהחיות אדם אינו דבר ריק. אינו דבר ריק, הכוונה היא, זה לא דבר, תרגמו לי את זה לשפה יותר מדוברת, לחיות אדם זה אינו דבר פשוט או של מה בכך. מה אנחנו שומעים בכל זאת כחידוש? מה זה הביטוי להחיות אדם אינו דבר ריק? זה לא שאלה שיש לי תשובה. אני מזמין אתכם להמציא תשובה. להחיות אדם אינו דבר ריק. יש לזה משמעות גדולה מאוד. למה זה להחיות אדם? לתת לבן אדם חיים? כי הוא דבר גדול מאוד. מה דבר גדול מאוד? להחיות אדם. וכמו שמובא בגמרא, ויש פה הפניה למסכת תענית בעמוד חב"ד, דף חב"ד, מאן היתרי בדחי שזכו למה שזכו על ידי שהם מסכנים בני אדם. מה זה הסיפור במסכת תעני דף חב"ד על אותם שני בדחנים? סופרת הגמרא שיום אחד רבי ברוקה הולך בשוק של העיר חוזאה ופוגש את אליהו הנביא ושואל את אליהו הנביא האם יש פה מישהו מבני השוק שהוא בן עולם הבא. שאלה מעניינת. אומר לו אליהו הנביא, אין פה אף אחד מבני עולם הבא. אפשר להבין את זה באופן דו משמעי. אפשר להבין את זה במובן היהודי הקלאסי, שיש אנשים שאין להם חלק לעולם הבא, אבל כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אפשר להבין את זה במובן של שוק, זה המקום שמסמן את תמצית העיסוק בעולם הזה. שוק, מרקט. הוא שואל אותו, תגיד, יש פה מישהו שהוא בן עולם הבא? במילים אחרות, האם כל מי שנמצא פה הוא לגמרי עסוק בתוך החומר, או שיש פה גם מישהו שהתודעה שלו היא מעבר? זאת אומרת, שלמרות שהוא לגמרי בתוך העיסוק בעולם החומר, הוא נזכר שיש עולם מעבר לזה. רבי נחמן אגב ראה את זה ממש כתרגול מוחני גבוה. הוא ביקש שהדבר הראשון שקמים בבוקר, אמר להיזכר בעולם הבא. למה? כי זה, ההיזכרות הזו, המחשבה הזאת, היא נותנת כוח בפרופורציות לכל מה שנעבור בזמן ההירות שלו. יש מחשבה, דיבור ומעשה שנחשבים לשלושת לבושי הנפש לפני שהולכים לישון, ויש מחשבה, דיבור ומעשה כשקמים בבוקר. בשינה זה קודם מעשה, אחרי זה דיבור, אחרי זה מחשבה, ובהשכמה זה קודם מחשבה, אחרי זה דיבור, אחרי זה מעשה. המחשבה הראשונה, לקום בבוקר ולהיזכר שיש עולם הבא. ולהיכנס לפרופורציה. ולהיכנס להרפיה. הדיבור הראשון, לפחות הדיבור הראשון המומלץ בבוקר, באמת מדגישים שזה קודם מודה, אחרי זה אני לא אומרים את המילה הראשונה בפי, אני קודם מודה. המעשה הראשון זה נטילת ידיים. אז זה מחשבה, דיבור ומעשה. את הדיבור הזה שרבי נחמן מביא בלקוטי מורן נ"ד, תקף בקומו משנתו ייזכר בעלמא דאתי, ייזכר בעולם הבא. אינני יודע אם זה נותן כוח לקום המיטה, או שאומרים, בוא כבר נרגיז עכשיו את הטען של העולם הבא, ונשאר עוד קצת. אז מה הסיפור שלהם של אותם שני בדחנים? נזכרתי עכשיו את העולם הבא, כי רבי ברוקה שואל את אליהו הנביא, האם מישהו מבני השוק שפה הוא בן עולם הבא? אומר לו אליהו הנביא, אף אחד, כולם שקועים פה בתוך, חזק בתוך מה שהחומר המתרחש. אז הוא שואל אותו בכל זאת, אז הוא מראה לו על שני אנשים, אומר לו אין בני עולם הבא. אם אליהו הנביא יראה לנו על שני חברים ויצביע עליהם ויגיד של בני עולם הבא, מה אנחנו נעשה דבר ראשון? נלך, או שנבקש ברכה, או שנברר מה מעשיהם, האם יש משהו שאפשר ללמוד ממנו. ורבי ברוקה הולך עליהם. והם אומרים לו על עצמם שהם אנשים שמחים. וכשהם רואים, אומרים, איני שאיבדו חיינן, אנחנו אנשים עם שמחה. וכשאנחנו רואים שני אנשים, כשאנחנו רואים בן אדם עצוב, אנחנו לא עוזבים אותו עד שאנחנו משמחים. זה לא כתוב איך, האם הם מדגדגים אותו, האם סתם לו בדיחות. ומן הסתם, שבשביל לעורר בן אדם לחיים, בשביל לעורר בן אדם לשמחה, צריך לקרות משהו. השמחה מרחיבה לנו את ההסתכלות. וממילא אנחנו יכולים גם להראות לאדם העצוב, להרחיב לו את התודעה. להרחיב לו את המבט מעבר לעניין שאיתו הוא שקוע. והם מוסיפים ואומרים לו לרבי ברוקה, כשאנחנו רואים גם שני אנשים שרבים ביניהם, אנחנו לא עוזבים אותם עד שאנחנו עושים ביניהם שלום. פה רומז אותנו הגמרא, שלעשות שלום, זה בעצם הרבה פעמים, על ידי שאנחנו מחזירים את האדם לתדר של השמחה, ובמילים אחרות רבים מהסכסוכים ומהמריבות קשורים בחוויית העצמות, שנותנת את התחושה כאילו הזולת חי על חשבוני, וברגע שהוא נושם אוויר בשפע, זה משהו נחסר ממני. העצות בעצם זה תודעה מאוד מצמצמת. אז הם עושים שני עניינים. מסמכים עצובים ומשלימים בין המסוכסכים. זה מה שהם עושים בשוק. אל אומר, אומרת הגמרא, היכולת שלהם, ובעצם היכולות שלהם להגיע לאיכויות הללו על ידי השמחה שלהם. על ידי השמחה אתה יכול כל דבר שתלמד על טכניקות של הקשבה, טכניקות של עידוד. יש עידוד בפעמם אי ד' אי ד' עידוד, ויש עידוד בעין ד'. קודם כל זה השמחה הזאת. זאת אומרת שפה אנחנו מדבר על הערך התרפויטי של שמחה, והוא אומר שווה לך להשקיע להיות אדם שמח. רבי נחמן תוקף את עניין השמחה לאורך ספרה וכתבה מכל מיני זוויות. פעם בהקשר הרוחני שזה כדאי לך, פעם בהקשר של מערכות יחסים. פה, בטקסט הזה, הוא תוקף את עניין השמחה, או מעורר לעניין השמחה, הוא אומר, תדע לך שאם אתה תהיה שמח, תיפול בחלקך הזכות להחיות אדם אחר. זה הנושא של השיחה הזאת. ואני רוצה לספר לך למה כדאי לך להיות שמח. א', שלא תשכח את שמחה שתמול, ובמיוחד לא תשכח את תפקידך. וב', תהיה לך הזדמנות להחיות אדם אחר. ועל זה אומר להחיות אדם אחר אינו דבר ריק. איזה מילים מיוחדות. וגם על ידי השמחה יכולים להחיות אדם אחר. ולהחיות אדם אינו דבר ריק. איזה דבר נפלא זה, שלכל אחד מאיתנו השגחה העליונה מזמנת מישהו שיוצא להשיח את הלב, וזה עצמו סוג של שליחות, זה עצמו סוג של ייעוד. אנחנו יכולים להכין את עצמנו לכך. ובאותם רגעים, אנחנו יודעים לתת את הקשב הנכון לזולה, להחיות אותו, זה דבר נפלא ועצום שאין אותו. וממילא, אנחנו יכולים גם לעשות את השלום עם עצמנו. התודעה הרחבה, יש לה את היכולת להכיל את הקונפליקטים או את הסתירות שבתוכנו ולראות אותם לא כסתירה ולא כקונפליקט, אלא כחלקים משלימים. ישנו מכתב שמתאר את ההסתלקות של רבי נתן מברסלב מהעולם. רבי נתן נפטר בעשרה בטבת. לפני 174 שנים. והחסידים שגרו בעיר ברסלב כתבו לחברים שלהם שגרו בעיר צ'רין, או טולצ'ין, אני לא זוכר, תיאור של השבוע האחרון בחייו. יכול להביא לי כתב מורן? אומר, אני מקווה שכל התירוחות הללו יעמדו לזכותך לאורך ימים ושנים טובות. שם במכתב הזה הוא מאוד מעניין, הם מתארים את הנקודות המרכזיות בשבוע האחרון לחייו. אחד הנקודות שמתוארים במכתב, הוא אומר להם, תחזיקו את עצמכם ביחד באהבה. הוא אומר, אם תדעו, הוא אומר לתלמידים שלו, אם תדעו אחרי פטירתי להיות ביניכם ביחד באהבה, תהיה לכם הצלחה גדולה. הוא לא אומר, זה אומר, אומר רק את המילים, תחזיק את עצמכם באהבה ביחד. אומר, מה לעשות? אומר, אתם אנשים קשרים, עד לפה זה מחמאה. אומר, אלא שאתם שלמה זה ניקס. מה זה שלמה זה? שלמה זה, יש לזה גם מילה בעברית, זה ביטוי בידי שלמה זה, ובעברית קוראים לזה שלומיאל. ראיתי בוויקיפדיה שעשו מזה אפילו בדיחה. מה ההבדל בין שלמה זה לשלומיאל? השלמה זה בא להשקוט את העציץ מהמרפסת, והעציץ נופל, ובדיוק השלומיאל עובר מתחת וחותך את זה על הראש. השלמה זה, זה המלצה שמוזג את, את המרק על החליפה החדשה שלך, והשלומיאל זה בא לחליפה. אבל מה מיוחד בדיבור הזה? אומר אתם, אומר לתלמידים שלו, אתם שלימה זה מוקס. מה זה שלימה זה? מסתבר שרבי נחמן יש לו את הביטוי הזה, שמופיע בליקוטי מוהר"ן, חלק ב' תורה ז', אומר דע, כי מי שרוצה לחגור מותניו להיות מפרנס, ליתן פרנסה לתלויים בו. ביטוי מעניין, לחגור מותניו, להיות מפרנס. אני מקווה שאני משתמש בטון המתאים למשפט הזה, לחגור מותניו. צריך שיהיה איש חי, ולא יהיה ההפך שקוראים רוע מזל, שלימה זה. עכשיו מה מעניין פה? שרבי נחמן אומר זה בחירה, כי הרי הביטוי הזה רוע מזל, רוע מזל, כי הוא יכול להגיד זה לא תלוי בי, זה רוע מזל. ורוע מזל, וביידיש אומרים זה שלימה זה, רוע מזל. אבל זה כל הטקסט שאומר רבי נחמן, צריך שיהיה איש חי ולא יהיה ההפך. זאת אומרת שאם רוע מזל הייתי בטוח שזה קרמה, או משהו שלא בבחירתי, אומר תדע לך שבאפשרותך להיות שלימה זה, או איש חי. איש חיל זה מי שקשור לתפקידו, מי שקשור ליהודו. ואני חוזר לדיבור של רבי נתן. מה רבי נתן ואומר, אתם אנשים קשרים, דהיינו יש לכם כוונות טובות, אבל מה אתם שלמה זה נתס? זה חוסר שימת לב חוסר שימת לב תביא אתכם להסתכסף. חוסר שימת לב תביא אתכם להיות בפירוד. חוסר שימת לב תביא אתכם למצב שאתם בו לא נמצאים ביחד ובהרמוניה. וכשאני אומר לכם, ככה רבי נתן בימיו האחרונים, שאתם שלמה זה ניקס, הוא לא בא להחליש אותם. הוא בא בעצם להביא אותם לאיזושהי ערנות שהציץ או המרף שעליהם אותם הזכרנו או יישברו או יישפכו. אומר, כל אחד מאיתם יכול להיות איש חיל ביחס לעומד על הפרק. הוא אומר, ובעיקר איש חיל זה מול מערכות יחסים שבאפשרותנו להביא לתוכם הרמוניה, והשלמה זה להיות זה להביא לתוכם דיסרמוניה. לא כל מקום זה תלוי בנו. יש מקום שאנחנו יודעים בכנות שלנו שזה לא תלוי בנו, וזה בסדר. אין עניין לשאת עלינו אשמה שאין צורך לשאת אותו. אבל יש פעמים שבכנות שלי אני יודע ש... באפשרותי לעשות. הוא אומר, בוא להיות איש חיל. איש חיל זה גם היכולת לתרגם את זה, להיות באיזשהו אופן גם מעבר לאזורי הנוחות. אחרי שקראתי את זה במכתב של רבי נתן, אני נזכרתי שגם רבי נתן אומר, שלמה זה. אמרתי, אני אעשה שיעור על שלמה זה, זה יהיה כותרת. אמרתי, שלמה זה, זה לא מיתוג טוב. אז הוספתי, אמרתי, נקרא לזה איש חיל או שלמה זה. שלמה זה, זה בעצם יש לי יכולת להסביר בטוב טעם את חוסר ההצלחה בכל מיני היבטים ולנמק את זה בצורה מאוד משכנעת למה היה שם רוע מזל, למה זה היה שלמה זה. ומתוך התבוננות לדברי רבי נחמן אומר, תדע לך שזה בחירה, וזה החידוש. החידוש שרבי נחמן אומר זה בחירה להיות איש חי. וזה גם חידוש שזה בשפה שלו הפך משלמה זה. וגם הביטוי הזה רוע מזל, הייתי אומר זה מזל, זה מפת הכוכבים שלי, זה לא בחירתי. הוא אומר, אתה תבחר אם להיות איש חי, כשאת האיש חי אנחנו מתרגמים לערנות. לענייני, למוכנות לתפקיד. או שלמה זה. אז מקור אחד מצאתי במכתב של רבי נתן, שמזה התעוררתי להתעסק בביטוי הזה, שאומר, תחזיקו את עצמכם ביחד באהבה, הוא מוסיף, אומר, כמו בצינות, אתם אנשים קשרים, אבל אתם שלמה זה ניקס, כמובן, יעברו כמה חודשים, יהיה לכם תירוץ טוב, למה לא הסתדרתם, אתם לא ביחד. לפעמים שאני אומר למישהו שלמה זה, זה בשביל ליצור לו איזה חיסון, לא להיות שם, להיות ערמי.
אני חושבת שבעברית כשמשתמשים במילה שלמה זאת באמת מתכוונים לרשלן כזה לא חסר מזל אלא חסר מוטיבציה
בולבל
איך המשתמשים בזה?
אז אם ככה מה ההפך שהיום למדנו ההפך החיובי איך לקרוא לו?
איש חי
איש חי איש חי שמחתי על שני המקורות הללו, אחד במכתב שמתאר את פטירתו של רבי נתן, ואחרי זה נזכרתי בליקוטי מורן חלק ב' תורה ז', שגם את זה שם רבי נתן אומר להיות איש חיל, ואז בלימוד היומי שלי בספר, זה ספר שהוא כרך לכל חודש, יש בו לכל יום את כל ספרי רבי נחמן לפי חלוקה יומית. אז אני קורא טקסט של רבי נתן, ובתוך כפולת עמודים הוא מכניס עוד שלוש פעמים את הביטוי שלמה זה. אני רוצה לקרוא לכם את זה. אז הרגשתי ממש ההפך משלמה זה בזכות שמצאתי, כי אמרתי, מעניין איפה עוד יש את הביטויים הללו, ממש באותו יום, זה על הסדר היה, בלי לחפש כלל. במקור שממנו נקרא לכם עכשיו, זה מתוך ליקוטי הלכות, שזה החיבור העיקרי של רבי נתן, הלכות פדיון בכור A, פסקה למה. שם הוא מדבר בעיקר, זה או שלמזל או לרצות. מנחן עבד הרבה עם העניין הזה מהרצון, אמר בדברים רוחניים, בדברים שנוגעים לנפש, ולתת ביטוי לרצון. בענייני העולם הזה הרבה פעמים הרצון זה גבול עדין בין זה לבין אובססיה. אבל בעניינים מוכנים הוא אומר לרצות את הדבר, זה עצמו כבר הכנת הכלי עבור העניין. לרצות. כי לרצות זה עצמו כבר כמו להתגעגע אל הדבר הזה, לפגוש את הדבר. צריכים להתחזק בזה מאוד מאוד. מה זה בזה? במשהו שכתב בעמוד הקודם. שלא ייפול מן הרצון בשום אופן, אף אם יעבור עליו מה. כי הבעל דבר, שזה כינוי להכוחות שרוצים להחליש אותנו, מתגבר על האדם להפילו גם מהרצון. אומר, זה שמפילים אותי מחיי המעשה, זה עניין אחד, אבל מהרצון. אני הלכתי עם זה, עם הדיבור הזה, השעות האחרונות, הסעודות שבת בבית לא היו משהו. לא שחלילה גם היה משהו לא טוב, אבל קיבלו ציון חלש עם הזמירות שבת והדיבורים. זה לא... לא עלה יפה. אבל שישאר בינינו, כן, זה לא... נזכרתי בדיבור של רבי נתן. יום שישי האחרון. אם תבואו פעם בשילו איפה שאני גם, אני הולך הרבה להתבודד בתל שילו, בשילו המקראי, שילו העתיקה, ויש שם גם מקום ששם הייתה תפילת חנה. הייתי עם הילדים קצת יענו ביום שישי, הם התעסקו באיזה עניין, חיפשו איזה בור שעניין אותם, אמרתי, אני הולך לתפילת חנה. זה כאילו המיקום של איפה שהיה המשכן. המשכן היה בשילו 369 שנים. ונתתי ביטוי לרצון, לגעגוע, לכיסופים שאוכל לשיר את הזמירות שבת. נתתי תפריט איזה זמירות אני רוצה לשיר. אבל לשיר אותם תוך נעימות, כי גם בזה אפשר מאמץ. לא ביקשתי, לא... נתתי את הרשימה. ותיארתי איך אני רוצה שתתרחש הסעודה. ואיך שתתרחש המפגש הזה. והנחתי לזה, ביקשתי, מה שהתבודדתי ממש בסמיכות גדולה לשבת. והנחתי לזה, שאני אומר, הנחתי לזה, זה לא לעמוד, נו, בוא נראה עכשיו איך זה קורה. כל אופן היה נהדר. אני מתמצאת לכם. גם פה, עיקר החוכמה זה להעריך בסיפור מה באמת ביקשתי, נתתי לזה מקום, רציתי. אמרתי, רבונו שלם, זה יקר לי. ואני לוקח אחרית לפחות לרצות את זה. על הבפול, להיאבק, לפעמים זה עייפות, לפעמים הילדים לא בא להם, אני מניח את זה, אבל לרצות? לא, את הרצון אני מבקש לבטא אותו. אז פה רבי נתן אומר שצריכים להתחזק בזה מאוד מאוד, שלא ייפול מן הרצון לשום אופן, אף יבור לו. מה? כי הבעל דבר מתגבר על האדם, כי לא, גם מהרצון. אומר רבי נתן, אם הוא מפיל אותך מחיי המעשה, זה עוד בתקן. אבל למה שתיתן לו להפיל אותך מהרצון? אבל על ידי הרבי האמת, המאיר הערת בן ותלמיד, פעם נסביר מה זה המושג, אבל הכוונה היא שנותן לנו הערה מיוחדת שמאפשרת לנו לקבל את הלימוד שלו, לבלי לייאש עצמו בשום אופן. כל מי שחזק בזה ואינו שלמה זה. קודם אמר שלמה זה, אצל רבי נתן זה עם חיבה כזה, זה לא רק שלמה זה, זה שלמה זה. הוא זוכה להערת הרצון. זה ביטוי אחד. תבור עוד כמה עשרות שורות. ועל כן דקדק אדוננו מורנו ורבנו זל בתורה הנ"ל ואמר שעל ידי הדעת של בן לתלמיד כל מישהו איש חי ואינו שלימה זלניק יכול לקבל הערת הרצון. אומר צריך שיחזק בעצמו ואז יחזקו אותו יותר. והציטוט הפעם שלישית והאחרונה, ואף על פי כן צריך האדם להתחזק בעצמו הרבה ולא יש שלימה זלניק, כי אף על פי כן יש לו בוודאי בחירה בכל דור. זאת אומרת שהמשמעות שאליה מבקש רבי נחמן לקחת את האיש חי, ולתת ביטוי לרצון בהתבודדות בשיחה בינו לבין קונה. לבקש את זה, אבל לבקש את זה עמכם, לספר למה זה יקר לך, למה זה משמעותי לך, מה יש לך עם השבת, למה אתה רוצה לשיר, למה אתה רוצה לספר סיפורים הילדים. אז זה מרבי נתן שהחמיא לנו ואמר לנו שאנחנו אנשים קשרים. לכל אחד ששומע את זה אומר שאתם שלמה זה נכנס. זאת אומרת, אין לכם ערנות או לעשות את הפעולות הנצרכות. אם כבר הזכרתי את אותו מכתב של רבי נתן, התלמידים שם כותבים שבשבת האחרונה לפני פטירתו, הוא נפטר ביום שישי בערב שבת. אז כמעט שבוע קודם בליל שבת הוא דיבר על טקסט של רבי נחמן שמדבר על אמונת חכמים. ושם, באותו טקסט שמדבר על אמונת חכמים, רבי נחמן דיבר בהרחבה גדולה על כך שבן אדם גם צריך להאמין בעצמו. ומה זה להאמין בעצמו? בחידושים של עצמו. ואני קורא לכם את זה מתוך הכתוב. ויש שיש עליהם מחלוקת מחמת שאין להם אמונה בעצמה. אז הייתי שואל, מה זאת אומרת אין להם אמונה בעצמה? אומנם כבר גיליתי לכם שהוא יעסוק בעניין שאין להם אמונה בחידושים שלהם, אבל תחשבו שעוד לא אמרתי את זה. מה זה אין להם אמונה בעצמה? הם לא מאמינים שהם טובים? הם לא מאמינים שהם אהובים על ידי ריבונו של עולם? מה זה אין להם אמונה בעצמה? ואינם מאמינים בחידושי תורה שלהם שמחדשים. השפה של ימים הקוראים לזה, הם לא מאמינים בהבנות האישיות שלהם. איך מתנהל הלימוד הימים ההיא? מקרים איזשהו טק שימים הקיבלה אותו בהשראה, ומבקשים מהמשתתף, המשתתף הוא תכתוב את ההבנות האישיות שלהם, מה הם הבינו, מה התבאר להם. ההבנות האישיות, זה בעצם, מה זה ההבנות האישיות? זה החידושים שלו. זה ההבנות האישיות. ולפעמים בן אדם לא מאמין בחידושים שלו, ולא נותן לזה מקום. לא מכבד את הנביאה שלו. עכשיו, אין פה הכרח לחדש. פה רבי נחמן מדבר על כאלו שכבר נובע מתוכו משהו. יש להם איזה הבנה, יש להם איזה חידוש. הם לא נותנים איזה אמון. ואינם מאמינים בחידושי תורה שלהם שהם מחדשים. ואינם מאמינים שיש להשם יתברך שעשועים גדולים מהחידושים שלהם. למה שעשועים גדולים? כשאני מחדש משהו, אני מביא את הלב שלי. כי אני יכול לקבל את התורה, זה הטקסט של השם. וכשאני מביא את החידוש האישי שלי, ולא רק מה שקראתי בספרי פרשנות, זה אומר שהלב שלי נמצא שם. ואינם מאמינים בחידושי תורה שלהם שהם מחדשים, ואינם מאמינים שיש השם בר ששויים גדולים מחידושים שלהם. באותו מכתב של רבי נתן שסיפרתי עליו מקודם, הוא גם כותב שם שאם לא יודעים איפה הרבי נמצא, כתוב, עשה לך רב וקנה לך חבר. אז אומר, אם אתה לא יודע איפה הרב, אז הקנה, קנה לך חבר, הוא קורא ללשון קנה, קנה כתיבה, פעם היו כותבים עם קנה. והקנה, הקולמוס, הוא יהיה החבר שלך. הוא יהיה הרב שלך. הקנה הוא יהיה החבר שלך, הוא גם כי כשאני פוגש את ההבנות שעולות מתוכי, זה גם כמו סוג של הסלחרה. להקשיב לנביאה הפנימית. ואינם מאמינים שיש לשם דבר שעשויים גדולים מחידושים שלהם, ועל ידי זה שאין להם אמונה בחידושים של עצמם. אין להם אמונה בחידושים של עצמם. על ידי זה הם מתרשלים בחידושים שלהם. אז מה קורה? ועל כן בא עליהם מחלוקת. אני עוד מעט אסביר משהו על המחלוקת, ועל ידי זה הם שווים בתשובה. עכשיו הביטוי לשוב בתשובה יכול להיות מרובה משמעויות, אבל לאור הטקסט הזה, מה זה בשבילהם לחזור בתשובה? להאמין בחידושים שלהם, זה לחזור בתשובה. להאמין בחידושים של עצמי, זה לחזור בתשובה. וחוזרים ונחשבים אצלם חידושים שלהם. וחוזרים ומחדשים, הם חוזרים וכותבים, חוזרים ומתבוננים בזה, ונעשה מזה ספר. ונעשה מזה ספר. וזה אומר רבי נחמן, כל אחד מאיתנו ראוי לו, שיהיה לו את המחברת ההבנות שלו, אתם יכולים לכתוב על הכריכה או חידושים של עצמנו, כי הוא אומר פה, אינם מאמינים בחידושים שלהם, או לקרוא למחברת הזו מחברת שעשועים גדולים. וזה גם מוזכר פה, אינם מאמינים שיש השם בך שעשועים גדולים בחידושים שלהם. מי בעד השם מחברת שעשועים? כל דבר שהוא טקסט מקודש, יכול להיות משלה, יכול להיות סיפור חסידי, יכול להיות אמירה נחמנית, פדיון חסידי, פרשת שבוע, להקשיב שם מה אני שומע, אפילו מה נגע בי ולמה נגע בי, זה גם חידוש, כי אני מביא שם את ההבנה האישית שלי, תמיד ייחודית. כשאני אומר ההבנה האישית שלי תמיד ייחודית, כוונתי שאני אומר שלי למי? לכל אחד ואחד, שכל אחד שמביא את ההבנה הייחודית שלו, בזה, האישית שלו בזה הייחודית. אומר רבי נחמן, אני רוצה שתעוררו את נשמותיכם, תעוררו את יצירתכם. באמת בארון הספרים אנחנו מכירים, בעולם הגדול יש כתיבה של פרוזה, יש כתיבה של שירה, יש כתיבה תרפויטית. ויש כתיבה של חידושים, של ההבנות האישיות, מה העיר לי, מה התחדש לי. אני במחברת שלי שאני כותב בה, אני כותב או אם משהו העיר לי, או משהו התחדש לי, או אם גם זה סיפור שמאוד נגע לי, או אפילו ביאור, או פתגם חסידי, שנגע בי, אני גם מעתיק אותו. כי אם זה נגע בי ממש, אני קורא כל כך הרבה דברים, אבל אם הוא ממש נגע בי, אני כבר רואה אותו כשלי. לא במובן של לנחס לעצמי את היצירה. אלא אם זה נגע בי, אני רוצה להיות בקשר עם המילים הללו. שבוע שעבר הזנתי לאיזו הרצאה של אחד המורים שלי בשיטת הצעדים שאני לומד, ושם הוא אמר, אל תוותרו על אנשים, תוותרו על הציפיות. העתקתי את זה למחברת. ופעמים, בגלל שהתאכזבנו מאחרים, אנחנו מוותרים על האנשים, אומרים, תוותרו על הציפיות, אבל אל תוותרו על האנשים. שמתם לב מה היה התירוץ, איך פתאום הכנסתי את המשפט הזה משום מקום, תחת איזה כותרת? שמתם לב או לא? אמרתי שבמחברת שלי או דברים שהתחדשו לי או דברים שמאוד נגעו בי, שזה גם עתיד. עכשיו מה שיפה בטקסט הזה של רבי נחמן שמדבר על להאמין בעצמך ובחידושי תורה שלך ושיש לשם בר שעשויים מזה, זה בתוך טקסט שהנושא שלו, הדרשה העיקרית שם, זה אמונת חכמים. כמה נפלא להאמין לחכם שמבקש ממך שתאמין לו שנכון לך, נשים אצבע, שנכון לך מה? להאמין בעצמך. אנו ממך, תאמין לי באמירתי שראוי לך להאמין בעצמך. בחידושים שלך, בברכה שלך. עכשיו אמרנו שנזכיר משהו על המחלוקת. אומר, ועל ידי זה שאין להם אמונה בחידושים של עצמם, על ידי זה הם מתרשלים בחידושים שלהם, על כן באה להם מחלוקת. אפשר לבאר את זה, הכל על דרך האפשר, זה לא חובה. שלפעמים בן אדם מוותר על החידוש האישי שלו, על הבשורה שלו, על הייחודיות שלו, בשביל להיות כמו כולם, להיות במיינסטרים. הוא מתכחש לברכה שלו, לגילוי המיוחד שנועד לעבור דרכו לעולם. אז אומר רבי נחמן, ועל כן בא לי מחלוקת. דווקא אתה רוצה להתכחש לברכה שבך? שלהיות כמו כולם זה לא ילך. ולא רק שזה לא מצליח, בא לי מחלוקת. כי מחלוקת היא בעצם המקום שלא מסכימים איתך. ועל ידי זה הם שווים בתשובה, שמבינים שעליהם ברירה אלא לחזור, לתת אמון בייחודיות שלהם, לתת אמון בברכה המיוחדת העוברת דרכם. וחוזרים ונחשבים אצלם חידושים שלהם. אנחנו בדרך כלל היינו רוצים לראות שהם נחשבים אצל אחרים. ורבי נחמן, לא, אני רוצה שהם יהיו נחשבים אצלך. יהיו נחשבים אצלך. וחוזרים ומחדשים ונעשה מזה ספר. אז את הטקסט הזה פתחתי בזכות גם כן אותו מכתב שמתאר הסתלקותו של רבי נתן מהעולם. חוץ מאשר השלימה זה מכל. להיות אנשי חיל. רבי נחמן, יש לך בחירה להיות איש חיל בשלמה זה. יש לך בחירה להאמין בחידושים של עצמך או לא להאמין. להודות על הברכה המיוחדת העוברת דרכך או חלילה שלא. אומר, קיבלת שם מיוחד. שם מיוחד זה שם ייחודי, זה שליחות מיוחדת. זה גם האותיות שמרכיבים את השם שלנו, זה אותיות שכל אחד מהם הוא צינור אנרגיה לקבל את החיות שלנו דרכו. ואי רצון, שיהיה לנו את הזכות והיכולת להחיות אדם אחר. זה בעצם, עם זה פתחנו. והשליחות בחיים שלנו היא לא רק במובן הקרדינלי לדעת יום אחד לקבל איזה יבחון מה השליחות. השליחות היא בכל רגע. יוסף אומר לבני ישראל, פקוד יפקוד אלוקים אתכם. יש גם עניין של התפקיד שלנו זה לפקוד את הרגע. תפקיד זה שורש פקד. פקד זה מפגש. גם אגב מפגש אינטימי בין גבר לאישה נקרא פקידה. השם פקד את שרה, פקוד לפקוד אלוקים אתכם. לפקוד את הרגע, להיות בנוכחות ברגע ולשאול איזה ברכה אני יכול להביא לו עכשיו, זה דבר עצום. להחיות אדם אחר. להחיות אדם אחר. אינו דבר רק. להחיות אדם אחר. על ידי פנים שוחקות. להיזכר שיש לנו את היכולת להיות אנשי חיל. אנשי חיל יש להם את היכולת להחזיק את עצמם ביחד עם היקרים להם. אנשי חי יש להם יכולת לקחת אחריות על הרצון, גם אם חייה נעשה חסומים מכל מיני סיבות. כלומר, להיות איש חי זה לרצון. שוב, לא באובססיה, אלא במובן שזה עצמו חלק מהמפגש עם הטוב. לרצות את הטוב זה עצמו כבר המגע שלנו עם הטוב. שלפחות מישהו אחד מהשומעים ישים עכשיו מחברת ליד מיטתו לכתוב עליה מחברת שעשועים גדולים, מישהו אחד או יותר, ובלי לחץ, אבל בכל פעם שעולה משהו לתעד את זה, אותה מחברת, להחיות אדם אחר, להחיות את עצמי ולהביא ברכה ושמחה לעולמי. תודה רבה.